שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום ראשון של השבוע, אז קודם כל שיהיה לנו שבוע טוב, באולפן אני איתן אבריאל. בסוף השבוע שעבר, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן חתם על לא פחות מ-72 צווים נשיאותיים, שכולם מיועדים לרסן את הכוח של התאגידים הגדולים השולטים בכלכלה האמריקאית, וכך בסופו של דבר להביא להורדה של מחירים מצד אחד, ולעלייה של שכר העובדים, דווקא העובדים החלשים, מהצד השני. זהו שינוי דרמטי ואפילו היסטורי בגישה של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית כלפי הסקטור העסקאי, שבכך היא זונחת את התפיסה הנאו-ליברלית שבה היא החזיקה בעשורים האחרונים לטובת התערבות ממשלתית לצורך הקטנת הריכוזיות והגדלת התחרות. או כמו שאמר ביידן עצמו בעת שהוא חתם על הצווים הללו, בלב הקפיטליזם האמריקאי ישנו רעיון פשוט, תחרות הוגנת ופתוחה. לעומת זאת, אצלנו בישראל הוצגה בשבוע שעבר תוכנית להקטנת הרגולציה וליצירת מנגנון רגולטורי חדש שעשוי להיות ידידם של התאגידים הגדולים. אז כדי להבין מה קרה בארצות הברית ואיכן אנחנו נמצאים, אנחנו מדברים עם דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים וכיום המנכ״ל של המכון לתכנון כלכלי. כאילו כדי להוכיח שכמעט הכל הוא עניין של רגולציה טובה מול רגולציה רעה, בטיוטת חוק ההסדרים שפורסמה בשבוע שעבר נחשפה אחת הסיבות המרכזיות לעליית מחירי הדיור בתל אביב ובמרכז. הזמן שלוקח בישראל לבצע דבר די פשוט, כמו פריסה של מקטע אחת של רכבת קלה, מול הזמן שדבר דומה לוקח במדינות אחרות. במילים אחרות, התשתיות אצלנו על הפנים, בוודאי בתחום של תחבורה ציבורית, וזה מעלה את מחירי הדיור. כדי להבין מדוע, אנחנו נדבר על זה עם יעל דראל, עורכת תחום הנדלן שלנו. גם הבריאות שלנו היא כמובן עניין של רגולציה. בישראל קיים מחסור הולך וגדל של רופאים, אנחנו סייני העולם במספר הרופאים שלמדו את המקצוע בחול, ואם לא נעשה משהו בדחיפות כדי לשנות את כל זה, יהיה קשה לקבל תור או לראות רופא, במיוחד בפריפריה, בתוך פחות משלוש שנים. כתבת הבריאות רוני לינדר תהיה איתנו ותתאר את הבעיה, וגם את הפתרונות האפשריים אליה. אנחנו מתחילים. שלום לדרור שטרום.
שלום רב.
כיום המנכ״ל של המכון לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, הארגון שהיום מכונה רשות התחרות, אנחנו רוצים לדבר איתך בעצם על השבוע שעבר שהיה די דרמטי בכל מה שקשור לתחרות ורגולציה גם בישראל. אנחנו זוכרים בתחילת השבוע את הסיפור של הרגולטור שיפקח על הרגולטורים, הכל בשביל להוריד את הרגולציה כמובן, ובסוף השבוע באופן די דרמטי לפי הקריאה שלי מתיישב נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וחותם על 72 צווים נשיאותיים שבו ענף אחרי ענף הוא בעצם נותן כלים לרשויות האמריקאיות לפקח ולהגביל את התאגידים האמריקאים הגדולים בדרך לאולי איזשהו שינוי תפיסה יסודי ביחס שבין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי. אז ודאי ראית את הדברים האלה, ראית איך הוא גם אורז את הכל בבוא נעשה יותר תחרות, פחות ריכוזיות, כדי להוריד מחירים וכדי להעלות שכר של העובדים. תתאר לנו במשפט קצר מה בדיוק הצווים הנשיאותיים הללו עושים, ואיך אתה מתרשם מהתפיסה הפילוסופית הכללית של המשטר החדש הזה.
באמת, כשדיברנו פעם שעברה על התביעות שלנו נגד פייסבוק, אמרנו שאנחנו לא כך יודעים אם זה רמז לבאות או לא, ועכשיו אפשר להגיד לכולם, עם כל הכבוד בישראל, בואו נדבר קודם על ארצות הברית, מולדת דיני התחרות וההגבלים העסקיים. כאן אנחנו מדברים על מהפכה נקודה. זאת אומרת, הנאום של ביידן, ואני חייב להגיד שההתפתחות היא כל כך מרעישה, שאחרי שקראתי את הדברים בכתובים, מצאתי את הנאום עצמו והקשבתי לו פעמיים, משום שקשה מאוד להחתיא את ההיסטוריות של השעה. ביידן עצמו פותר לנו את החידה. הוא אומר לנו בצורה מפורשת לגמרי, אנחנו הופכים את הקערה מארבעה עשורים של רגיניזם, של חוסר התערבות ורפסת שלטונית במלחמה בתאגידי הענק. הוא אומר במילים שלו, הניסוי הזה נכשל. זאת אומרת, הניסיון שלנו לתת לענקים לחולל את התחרות ובזה לפתור את עצמנו מהתערבות ופיקוח נגמר. הניסוי הזה נכשל, המחירים עלו, הציבור האמריקאי רואה את עצמו במיליונים רבים, מנוצל מכל הכיוונים, אגב, דגש מאוד חזק על קהל העובדים בנאום שלו, על התחרות בשוק העבודה, ולכן הוא מגיע למסקנה, אני מכריז על אכיפה אגרסיבית של דיני התחרות שכבר קיימים, האנטי-טראסט, לוז, הקלייטון אקט, השרמן אקט מ-1890, ומעכשיו אנחנו עושים אכיפה אגרסיבית, והוא לא רק משתמש במילים גבוהות, הוא גם ממנה אנשים שהם רלוונטיים ביותר, ואולי נדבר עליהם בהמשך, ומוציא צווים נשיאותיים שצריך להבין, אנחנו בישראל לא כל כך מבינים את המסורת הזאת של צווים נשיאותיים. צווים נשיאותיים זה מה שנקרא מעשה אופרטיבי מוחלט. הרשויות שמקבלות אותם חייבות לפעול על פיהם. זה לא איזה נאום בר אילן, אלא זה דברים מאוד מאוד מעשיים.
בפועל הוא ממשלה, זו החלטת ממשלה. זה לא חוק, אבל זה החלטת ממשלה לכל דבר.
זה יותר מהחלטת ממשלה. זהו שה-presidential decree בארצות הברית, הצווים הנשיאותיים, הם בעצם דרך של הנשיא לבוא ולהגיד, כל מה שלא מחייב אותי בחקיקה ראשית, ממש להעביר שינוי דרמטי בחקיקה, ואני יכול להורות על ביצועו, כי החוק, הרי חוק ההגבלים והתחרות האמריקאי כבר קיים. אני מורה לכם עכשיו איך ליישם אותו, וזה דבר שאנחנו בישראל עוד לא למדנו, כי תמיד אנחנו חושבים שבהעברת חוק אנחנו יוצאים ידי חובה. מה שקורה כאן זה הנשיא אומר, יש חוקים כאלה, אבל לא מיישמים אותם כמו שצריך כבר 40 שנה, ואנחנו עכשיו עולים על הסוס הזה ונאכוף אותם בהרבה מאוד מגזרים, בתרופות, באינטרנט, בענקיות האינטרנט, בחקלאות, בשוק העבודה, וכל שוק כזה הוא ממש בא ונותן הוראות ספציפיות, מה הוא רוצה, גם מה היעד שהוא רוצה להשיג אותו, וגם מה הן דרכי האכיפה, ואולי נדבר על זה שנייה.
יש פה שני דברים, זאת אומרת, הוא בא ואומר, אחד, המחירים עלו, ומה שאני אעשה, אם נצליח לעשות את זה, יוריד את המחירים חזרה, אבל הוא, גם, הוא גם מדבר על השכר של העובדים, הוא כמעט הופך פה אתה יודע, נציג מעמד הפועלים המתוסכל.
ואומר, פה מגיע הקטע המעניין, כן. פה מגיע הקטע המעניין, היית משום ששים לב מה קורה בארצות הברית, בוא רגע אחד מתרחק מהנושא, מהנישה הזאת של דיני התחרות, ונסתכל, נלך אחורה ונראה מה קורה. ארצות הברית אחרי עידן טראמפ, היא ארצות הברית משוסעת, מלאה שנאה, רוויה באלימות, כמו שאנחנו רואים, וחלק גדול מהאלימות והשנאה והעוינות הזאת מגיעים ממקום שבו ציבור שלם, של אנשים פשוטים, ברמות שכר מאוד מאוד נמוכות ומובטלים, ראו את עצמם, עוד מאז עידן אובמה, לא מטופלים. ראו את עצמם, עומדים מול מחירים גבוהים יותר, מול יוקר מחיה מאמיר, שאין להם כלים להתמודד איתו. אובמה לא פתר את העניין, טראמפ עם כל מה שנקרא הדמגוגיה והדברת לא פתר את העניין, וביידן אומר עכשיו, אני ממעש, אני בדיבורים, אבל אני הולך להביא לכם את הבשורה. אני הולך להוריד לכם את המחירים, אני הולך לטפל בתאגידי הענק האלה, אני הולך דווקא כלפי העובדים, וזה הדגש המיוחד פה על העובדים. כך אני מפרש את זה. אני לא הולך עכשיו לדאוג לתחרות לשם תחרות רק. אני הולך לדאוג לכם העובדים, והוא מדבר על העובדים שאין להם השכלת קולג' אפילו. במקדונלדס, העובדים בחברות הבנייה הגדולות, העובדים במוסכים ובסוואטשופס. לכם אני הולך לדאוג, כי נועלים אתכם היום בהסכמים שפוגעים בכם רק למטרה אחת, להוריד את השכר שלכם. הוא יורד לרמת פירוט לא רגילה במובן הזה, זה באמת נאום שהוא תקדימי לגמרי, גם ברמת ההכרזה הגדולה, אבל גם לא פחות ברמת הירידה לפרטים.
בוא תנסה לומר לי מה קורה עכשיו, זאת אומרת, עד שנגיע לדבר הזה. מה יעשו התאגידים כדי לנסות לטרפד את
אז
זה?
אז רגע, בוא
מה יעשו הרפובליקאים?
בוא נתחיל שנייה, מה יעשו הרשויות? אותם חיילים שהוא שולח אותם עכשיו לקרב הזה, מה המסר שהם מבינים? הם מבינים מסרים מאוד מאוד ברורים. תשים לב, כאן מישהו עשה לו עבודה מאוד מאוד יסודית. הוא מדבר על זה, הוא אומר, אני לא רוצה יותר מיזוגים רעים של גופים גדולים. המשמעות עבור החיילים, תעצרו כל מיזוג שיש בו גופים דומיננטיים, אל תיתנו להם עוד כוח. פשוט תעצרו את העסקאות האלה. זה דבר שבסמכויות רשויות התחרות בארצות הברית לעשות, עד עכשיו הם היו מאוד מאוד נדיבות. בעניין הזה כולנו זוכים את הבליעה של Waze, את הבליעה של וואטסאפ על ידי פייסבוק. כל הדברים האלה, תעצרו. לא יהיה יותר מעבר. דבר שני, הוא מדבר על סקטורים ספציפיים. הוא אומר, אני רוצה שמול תעשיית התרופות, למשל, בארצות הברית הוא אומר, משלמים פי 2.5 מאשר במדינות אחרות על תרופות. משלמים פי כמה וכמה על עזרי שמיעה. שים לב לדגש המיוחד הזה על החלשים. על אלה שבאמת...
וזה באמת מאוד ספציפי ברמת המוצר הבודד.
שזה מה שמיוחד בנאום הזה, מרמת המקרו של 50 אלף רגל, ועד לרמת האיש שמתקשה לשמוע ואין לו אלפי דולרים. הוא אומר, אני לא רוצה שאתה תשלם אלפי דולרים, אני רוצה שאתה תשלם מאות דולרים. ההנחיות מאוד ברורות. הוא נותן הנחיות להקל ולאפשר יבוא של תרופות מקנדה, ששם מסתבר שהתרופות זולות בהרבה. הוא נותן דוגמאות של אזורים מבודדים שבהם יש ספק אינטרנט מהיר אחד בלבד, ואנשים משלמים שם פי חמש מאשר באזורים אחרים, והוא אומר, אנחנו נוריד את המחירים האלה. הוא נותן דוגמאות לחקלאים, לחוואים, אותם קהלים שהיו דווקא אוהדי טראמפ, ואומר, אתם משלמים ביוקר על הזרעים, על התערובות שאתם קונים במחירים מופקעים. אנחנו נדאג לפתוח את השווקים האלה. עד עכשיו הייתה מגמה של התמרכזות. קונסולידציה.
כן, כי שוק הבשר מאוד מאוד ריכוזי בארצות הברית.
כן, ארבע חברות שולטות ב-80%. במונחים של ישראל אנחנו לא מתפעלים מזה, אבל במונחים של ארצות הברית, שוק ענקי, אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, ולכן הוא בעניין הזה עושה את העבודה קשה מאוד למתנגדים שלו, כי הוא שם דגש ומאיר את הפנס על ציבורים שהם באמת פגועים מיוקר המחיה הקיים.
כן, תאמר לי, בארצות הברית התהליך של מיזוגים, ובכלל סיטואציות עסקיות, עובר דרך בתי משפט. בארצות הברית בית משפט הוא, התאגיד העסקי הוא חברה לכל דבר, יש לו זכות לדבר, יש לו זכות קניין, יש לו זכות הכל. ובסוף מגיעים לבית משפט, ובתי המשפט, השופטים, בעשרות השנים האחרונות, היו בדרך כלל בעד התאגידים, זה כבר נהיה הפסיקה הסטנדרטית. אז מה מונע מהתאגידים ללכת לבית המשפט ולבוא ולהגיד, לא, החוק קובע ככה, זה הפרשנות, אלה התקדימים, תעזבו אותי מכל זה. קצת בדומה לצורך העניין למה שקרה לא פעם גם בישראל, שמיזוג נפסל על ידי הרגולטור, הלכו לבית משפט והוא אישר אותו.
נכון, אז קודם כל צריך להגיד שהפסיקה הרבה פעמים ערה למה קורה גם ברמה של המחוקק, ובעצם הסיגנל של ביידן כאן הוא סיגנל חכם, כי הוא אומר כך, הוא אומר, אני אקשה עכשיו על מיזוגים גרועים, אבל אם יהיו, הוא לא אומר את זה, אבל זה משתמע בצורה מאוד מחושה וברורה מהדברים שלו. אם יהיו כאלה, ואיכשהו מישהו ינסה להעביר אותם נגד הצווים הנשיאותיים שלי, שהם עשרות, הם מדיניות שלמה וקונפוסיבית. אם מישהו ינסה להעביר את זה, אני לא אהסס לעשות שימוש גם בעברת חקיקה מיוחדת, ובחלק מהמקרים הוא מוציא אפילו הנחיות מיוחדות, למשל למיזוגים בין בנקים, למשל למיזוגים בתחום חברות הענק, ענקיות הטכנולוגיה. שם הוא ממש מוציא הנחיות כבר, ואני מזכיר לך שחלק גדול מהמדיניות בארצות הברית נעשית לא בחקיקה הראשית, שאותה הם לא שינו הרבה מאוד שנים, אלא בהנחיות המיזוגים שלהם, שזה אומר פשוט כל 10 שנים רשויות התחרות מוציאות הנחיות מיזוגים, ובידיהן להקשיח או לרקח את המדיניות שלהם באמצעות ה-Merger Guidelines, כך אנחנו קוראים להם, בעיני כל רשויות התחרות בעולם, ה-Merger Guidelines, הנחיות המיזוגים האמריקאיות זה כמעט תנך, כי יש בהם ספציפיקציה מאוד מאוד גבוהה, והוא יכול, יש לו מרחב תמרון גם שם, אין ספק שאם הדבר הזה ייתקל בקשיים בבתי המשפט, וזה עשוי לקרות, הוא ייקח את הפקלאות וילך לחוקק חוק.
אז אני רוצה בכל זאת לקשר את כל הדבר הזה בארצות הברית, עם מה שקרה כמעט במקביל גם בישראל. אז שם אתה רואה, אנחנו רואים איזושהי נסיגה של, מהניאו-ליברליזם, קראת לזה של ריגן, לכיוון של תפיסה עם יותר רגולציה ממשלתית. לעומת זאת בישראל, רוצים להוריד את הרגולציה ולתת יותר חופש, לשחרר את הסקטור העסקי, הם קראו לזה בממשלה, ורוצים לעשות את זה על ידי מינוי רגולטור על הרגולטורים, שלא יעשו חיים קשים מדי לצורך העניין לאזרחים ולתאגידים. איך אתה קורא את ההצעה הזאת, את הנוסחה הזאת? כי מצד אחד אומרים שזה מתבקש, כי יש באמת דברים שנתקעים שם, ומצד שני זה נראה כמו איזה משהו שבסופו של דבר יגרום לעוד רגולציה, וייתן עוד הזדמנות לתאגידים ללכת ולערער ולקבל את שלהם דרך עוד דמות אחת.
אז כדי להבין מה קורה בדיוק בישראל, ברשותך, 3 משפטים אחורה, בהיותי בוועדת רחטנברג, בצוות יוקר המחיה, על תקן מומחה לנושא, אנחנו יזמנו את הרעיון של לעשות סדר ברגולציה, משום שאחד הדברים שהתבררו לנו ב-2011 ו-2012, זה שריבוי הרגולציה עובד נגד התחרות. זה נשמע בהתחלה כאילו זה דבר שהוא מבולבל או שגוי, אבל ריבוי הרגולציה על אותם נושאים, שהם למשל, בוא ניקח את תחום המזון, כמויות הרגולציה שקיימות במשרד הבריאות, במשרד הכלכלה, במשרדים אחרים, על יבוא מזון תחרותי לישראל במחירים תחרותיים, גורמות לזה שגם כאשר רשות התחרות רוצה מאוד לקדם יבוא, הרגולטורים האחרים, כמו למשל פקודת בריאות העם, הידועה לשמצה שמכוחה מעכבים משלוחים של יבוא ממדינות מתוקנות ביותר, כמו באירופה, מכל מיני סיבות, זה עובד נגד התחרות. ולכן, מה שבאנו ואמרנו הייתה אמירה מאוד מאוד פשוטה, בואו נגרום לכך שרגולציה שאין לה תקדים בעולם בכלל, מבחינת העובדה שהיא נטילה נטלים על עוד מתחרים, על יזמים חדשים, בואו נפסול אותה. ופה בעצם התגבש הרעיון, שאני ליוויתי אותו לא מעט זמן, שאומר, אנחנו רוצים איזה זרוע מרכזית שתסתכל מלמעלה על כל מעטפת הרגולציה המכבידה על התחרות, ותעיף החוצה פרקים שלמים של הרגולציה, תקנות וכללים שאין בהם צורך, חלקם משנות ה-50 וה-60, חלקם כאלה שנולדו כדי להקשות על מתחרים. כולנו מכירים למשל את נושא ההיצפים, את אלי ההיצף שנועדו פשוט להגן על המונופולים המקומיים מיבוא. את הדברים הללו, הכוונה היא להעיף, להקשות עליהם, ולהקל על מי שרוצה
יפה, לדוק. יפה, אז באמת, בניסיון לסיים תוך דקה, אתה חושב שהנוסחה הזאת היא טובה, אבל מן הסתם הכל תלוי ביישום ובמימוש שלה.
הצעת חוק שכרגע עובדים עליה נועדה בדיוק להתגבר על הקשיים שאתה דיברת עליהם, איתן. זאת אומרת, לגרום לכך שהכיוון יהיה למנוע רגולציה אנטי-תחרותית, ולא להיות עוד ערכאת עירור על רגולטורים כדי לסרבל את התהליך התחרותי.
אוקיי, אז אנחנו נראה באמת אם זה מה שיקרה בסופו של דבר. אלה האנשים...
איך אומרים האמריקאים? התחלנו באמריקאים, אולי נסיים בהם? No. The proof is in the pudding.
נכון, נכון. הכל תלוי באנשים שאמונו בסופו של דבר. דרור שטרום, תודה רבה לך. שלום ליעל דרל.
שלום איתן.
עורכת תחום הנדלן אצלנו בדמרקר, אנחנו סוג של מקדישים את התוכנית הזאת לנושא של רגולציה, ואת מביטה בחוק ההסדרים, ואת מוצאת שם בעצם איזשהו סעיף לתפיסתך, וזה נראה מאוד הגיוני, מסביר לא רע למה מחירי הדיור במרכז כל כך גבוהים, בנוסף לכל מה שאנחנו יודעים על ביקוש והיצע, וזו העובדה שבשביל... לשים על הקרקע, מקטע של רכבת קלה במדינת ישראל לוקח יותר מ-20 שנה, לעומת 3, 4, 5, 6, 7 שנים במדינות נורמטיביות מפותחות כמונו, גם מדינות עם תוצר לנפש יותר נמוך משלנו. וזה מדגיש עד כמה בעצם התשתיות, שהכל שם רגולציה, הכל שם זה בעצם עבודה בין הממשלה והרשויות והציבור והסקטור העסקי, לא מאפשרות לנו לבנות את התשתיות כמו שצריך, ואנחנו ככה סובלים בפקקים והמחירים קופצים.
נכון, האמת היא שבחרתי את הגרף הזה, למרות שיכולתי לבחור כנראה עוד הרבה מאוד גרפים לא מחמיאים שהיו במצגת של משרד האוצר על חוק ההסדרים, שאתה מסתכל באמת על כל ההשוואות הבינלאומיות שעושים בתחום הדיור והתשתיות, ואתה רואה את המצב של ישראל, וזה ממש, זה עגום, זה לא שאנחנו באיזה מקום טוב באמצע, ואנחנו ממש במקומות הכי גרועים בהוצאת היתרי בנייה, בסיפור של הרכבת הקלה ובעוד שורה של נושאים. הסיבה שבחרתי את זה באמת הקשר ההדוק הזה שבין תשתיות ודיור הפך להיות קריטי. בעצם אנחנו לא יכולים להסיט ביקושים אם אנחנו לא מאפשרים את התנועה הזו בין האזורים, ולכן אזור המרכז, גוש דן, מחוז תל אביב, מחוז מרכז, הם תמיד הכי הכי עמוסים, ובעצם בגרף הזה יש המון המון אלמנטים שאפשר ללמוד מהם על הבעיות בשוק. אלמנט ראשון, קודם כל משך הזמן, מה שאומר שהתכנון בישראל הוא כמעט אף פעם לא רלוונטי, למציאות שאותה הוא אמור לשרת. כשאתה מביא תוצר אחרי 20 שנה או 25 שנה, זה כבר לא רלוונטי, לא בתחזיות, לא ב... כן, זה לא רלוונטי כבר למציאות, זה פעם אחת. אבל פעם שנייה, וזה הדבר שיותר מטריד, זה בעצם למה זה קורה. עכשיו, יש המון סיבות ללמה זה קורה. אחת הסיבות שבעיניי מטרידות, ומטרידות אותי ברמת המקרו של מה שאני רואה כרגע עם הממשלה החדשה, זה המתח הקבוע הזה שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. בעצם המדינה מקבלת המון החלטות על הנייר, והיא לא מצליחה ליישם אותן. ואחת הסיבות זה כי היא במלחמה. היא במלחמה עם ראשי ערים, היא במלחמה גם עם תושבים, היא במלחמה עם 1,001 גורמים, ובעצם במקום לשתף פעולה, אנחנו רואים שלפעמים בהמון המון מהלכים בשוק הדיור, זה יכול להיות תוכניות בנייה לאלפי דירות, זה יכול להיות פרויקט של רכבת קלה, זה יכול להיות תשתיות בתחומים אחרים, גם בתחום האנרגיה. הרשויות המקומיות נלחמות בממשלה. ראש עיריית רמת גן, ראש עיריית הרצליה, מודיעים חד משמעית, לא נוציא יתרי בנייה, לא נקדם שכונות חדשות, לא נקדם פרויקטים. ובעצם בחוק ההסדרים, אנחנו רואים צעדים שמעידים על, על מצב החירום. אנחנו רואים שהמדינה ככה בלחץ, מבינים שיש מצב די עגום, אפילו הייתי אומרת, הכי גרוע שהיה בעשור האחרון, זו השנה כנראה הכי גרועה שהייתה לנו. מצד שני, השיטות הן אותן שיטות, בואו נעקוף את הרשויות המקומיות, נייצר מסלולים עוקפים בשורה של סוגיות, ובעצם ראשי הערים כבר מודיעים, נצא למלחמה. ומה אנחנו עומדים לקבל? עוד פעם, מאותו הדבר, אז יהיו בתי משפט, יהיו עיכובים, ותהיה סחבת.
איך בעולם המודרני, את יודעת, אנחנו אומת אומת הסטארט-אפים וההייטק, באמת הקטר של המשק, ואנחנו רואים את ההצלחות האדירות שלנו. ושם, בתחום של ההייטק, הסוד שלנו זה להיות מהירים, להיות ראשונים. אנחנו מגיעים לשוק עם מוצרים לפני אחרים, או בקו אחד, יחד עם עוד מתחרה אחד או שניים בעולם. והראשוניות והמהירות הזאת היא, שהיא גם קשורה ליכולת האלתור הישראלית, שמים אותנו במקום טוב. למה אנחנו לא מסוגלים לייצר את הדבר הזה שהצבא יודע לעשות, ושהסטארט-אפ יודע לעשות, כשאנחנו מגיעים לתשתיות שמדינות נורמטיביות יודעות לעשות?
אז תראה, קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים הטובים שמשה כחלון עשה בתקופתו, זה היה לנסות להתגבר על המחלה הזו. בסופו של דבר זה פוליטיקה, זה אגו. משה כחלון הקים בזמנו את מה שהוא כינה ארגז הכלים, הוא ריכז את כל הסמכויות תחת משרד האוצר, יש כאלה שאהבו את זה, יש כאלה שלא אהבו את זה, אבל הסיפור הזה היה מנוהל תחת קורת גג אחת. ברגע שהוא עזב, לפני כשנה וחצי, הסיפור הזה התפרק. אפשר לשים לב מה קורה כרגע. הילד שקד, שרת הפנים, הקימה את מטה התכנון, דובר על זה שיהיה מטה תשתיות במשרד התחבורה, זה לא קרה. דובר על מטה דיור נוסף במשרד השיכון, זה גם לא קרה. זאת אומרת, העסק שוב מתחיל להתפצל. אני מזכירה שהפיצול המקורי נוצר מזה שבעצם השר דרי, השר לשעבר דרי, רצה את מנהל התכנון אצלו, וגם זה היה מונע מקרדיטים. וכמו שאתה יכול להבין מההסבר הקצרצר שלי, הסיפור פה באמת אין לו שום קשר לדנ"א עסקי של העולם העסקי, להצבת מטרות לאומיות, שהולכות רחוק, שהולכות קדימה. בעצם מדינת ישראל היום, למעלה מעשור אחרי משבר, שפרץ משבר הדיור לחיינו, לא יודעת בכלל מה היעדים שלה, מה עומד לרשותה.
את מתארת בלגן גדול.
גדול מאוד.
ואני מנסה לשים את האצבע עוד פעם על הסיבה, אחר כך אפשר אולי לנסות גם לתת פתרונות, או הצעות, או כיוונים לשיפור, אבל את אומרת שבעצם זה פוליטיקה במובן הזה שהאילוצים הפוליטיים של ראשי ערים שצריכים למצוא חן בעיני התושבים הנוכחיים שלהם מצד אחד, והם רוצים להיבחר לפני הכל, מול אותו שיקול שיכול להיות לפוליטיקאי שיושב במשרד הפנים, במשרד השיקון, במשרד ראש הממשלה, במשרד האוצר וכן הלאה. והמתח הזה, זה בעצם מה שבוא נקרא לזה הסיבה המרכזית לחוסר התיאום פעם אחת ולחוסר הביצוע?
אני אתקן אותך רגע, כי לגבי הסיפור הזה של ראשי ערים, אני אתקן את זה, כי למעשה הפוליטיקאים ברמה הארצית, בשלטון המרכזי, מסרבים להסתכל קדימה, כי זה מעבר לטווח הקדנציה המשוער שלהם, נקרא לזה. זאת אומרת, זה כנראה לא יאפשר להם לגזור את הסרט שהם מקווים לגזור, והם מסרבים לטפל בבעיות העומק, וראשי הערים במובן הזה נשארים לטפל בתוצאות. כלומר, אם היום כל ראש עיר מתחיל, יודע שהמשוואה הבסיסית, הכלכלית של הארנונה, מכתיבה לו רצון רק לקבל משרדים, שטחי מסחר, כן. הם לא רוצים תושבים, מסיבה מאוד פשוטה. תושב יוצר גירעון מובנה בקופת העירייה, יודעים את זה כבר שנים, אין כנס שלא דובר על כך, והנה, אתה מסתכל על המצגת של חוק ההסדרים הנוכחית, ואין שם מזכור לארנונה.
אין שם שינוי והתייחסות. כן, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון. עם יושב ראש לשעבר של התאחדות האדריכלים ובוני הערים, והוא אמר בצורה פשוטה שזה נכון, וצריך לשנות את מבנה ארנונה, אחרת אנחנו לא נצא מהברוך הזה לעולם. זה תמיד יהיה האינטרס של, של, של ראש העיר לא לקבל אצלו דירות נוספות, אם לא ישנו את זה. אז צריך כנראה לשנות גם את העניין הזה. לו את במקום, אני לא רוצה להגיד הממשלה, אבל אם את מסתכלת על זה מלמעלה, אם את מדברת עם אנשים שמסתכלים על זה מלמעלה, מה ניתן לעשות? זאת אומרת, זה נראה כמעט, נשמע כמעט מייאש וחסר. חסר פתרונות, ובכל זאת, אם הצליחו להגיע לירח, וגם הצליחו במדינות אחרות להתגבר על חלק מהדברים האלה, ולפרוס מקטעים של רכבת קלה בחמש שנים במקום ב-20 ומעלה שנים, אז מה אנחנו צריכים לעשות, באולם אוטופי אפילו?
אני לא חושבת שדווקא צריך להסתכל על איזה עולמות אוטופיים, אני חושבת שהממשלה הזו בעצם הקמתה, ובעצם הקיום שלה, היא דווקא ניפצה כמה מיתוסים פוליטיים אפילו, על מי יכול לשבת עם מי, והאם אפשר לוותר על אגו לפעמים, ואפשר ללכת על דרך של פשרה, גם בשוק הדיור צריך להיות אמיצים, לחזור לריכוז סמכויות, להקים פה מתי דיור, מתי תכנון, זה דבר לא מספק, אני חושבת ששלומי הייזלר, ראש מטה התכנון החדש, הוא איש ראוי, והוא אדם שלפחות, על פי מה שאנחנו מכירים מהרקורד שלו במשרד המשפטים, הוא אדם ביצועיסט, כמו שאומרים, והכל טוב ויפה, אבל אם הסיפור הזה לא יתאחד עם תשתיות, עם כל השיקולים האחרים, למטה דיור חזק, פעם אחת זה לא יעבוד, ובפעם השנייה צריך גם להיות אמיצים, גם בנושא הארנונה, גם בנושא רשות מקרקעי ישראל, שהיא מונופול שמחזיק את הקרקעות, ולמעשה אנחנו רואים, הוא לא מתפקד כמו שצריך, הוא חונק את השוק, יש לו גם אינטרסים כלכליים בסיפור הזה, אין לנו זמן להרחיב לכל העומק כן. הזה. צריך קצת אומץ, אני חושב הממשלה הזו דווקא יש פה מקום לאופטימיות שהיא יכולה לבצע את זה, חובת ההוכחה עליהם, זאת אומרת, אם ילכו רק על הצעדים הקטנים האלה, אני לא רואה פתרון אמיתי לשוק.
יעל דרל, תודה רבה.
תודה לך.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן.
כתבת הבריאות שלנו, אנחנו רוצים לדבר על מצוקה צפויה ברופאים במדינת ישראל, בשנים הבאות, למעשה אולי כבר אפילו עכשיו, אבל את מפרסמת הבוקר מספר שאני חושב שאם הוא יחלחל לציבור הישראלי, הוא יהיה די מדהים. הרוב הגדול, 60-70% מהרופאים החדשים במדינת ישראל, הם אנשים ישראלים באופן כללי, אבל הם למדו את המקצוע הרפואה בחוץ לארץ.
בעצם ישראל אישיינית של ה-OECD, מספר אחד ב-OECD, שלא לטובתה, באופן לא מחמיא, ברופאים שלומדים רפואה מחוץ למדינה. כ-60%, כמו שאמרת, בעשור האחרון, ממקבלי הראשון הרפואה, למדו בחול. אבל זה מצב שמוכר בישראל. הבעיה הגדולה היא שבמקביל לצורך של ישראל בהרבה יותר רופאים, בגלל התקדמות האוכלוסייה והגידול באוכלוסייה, בעצם אין בארץ מספיק מקומות ללימודי רפואה. זה, אני חושבת שכל אחד יודע כמה קשה להתקבל לרפואה בישראל, כמה המצב אבסורדי שאתה צריך להיות ממש גאון בשביל להתקבל ללימודי רפואה בישראל, מרוב שחסרים פה מקומות לימוד.
פסיכומטרי 765 מינימום, גם אם יש לך 100 בהכל.
ממש, ממש, באמת, זה השפיץ של השפיץ בלי צדק, כלומר, לא חייבים להיות גאון, ממש ברמת הגאון בשביל להיות רופא. ואפשר לראות שהרבה מאוד ישראלים שנוסעים לחול, עם ממוצע קצת יותר נמוך בפסיכומטרי, הם מגיעים לבתי ספר טובים לרפואה בחול, והם חוזרים רופאים מצוינים. איפה הבעיה? קודם כל, זה לא תקין שמדינה מסתמכת בצורה כל כך נרחבת על בתי ספר לרפואה בחול, שאין לה שליטה על הרמה בהם, היא לא יודעת בדיוק מה קורה בהם, בשביל סגל רופאיה. זה לא משהו שהיינו רוצים, ויש נוצר איזה מצב אבסורדי, שבעוד שפה יש הקפדה יתרה כל כך על הרמה, גם של הקבלה הלימודים, גם של הלימודים עצמם, רוב הרופאים החדשים בעצם נוסעים בעצמם, על החשבון המשפחות שלהם, זה גם יותר אי שוויון, כי המשפחות קוראות תחת הנטל, לממן את הדבר הזה בחול, ובעצם אין פה שום שליטה מרכזית על איפה הם לומדים ועם איזה רמת ידע הם חוזרים. עד עכשיו זה עבד בסדר, כי באמת המון המון אנשים יצאו לחול, חזרו, עשו את המבחנים, קיבלו רישיון ונכנסו למערכת. אבל מה שקורה עכשיו זה שבעצם בשנים האחרונות חל גידול מאוד חד במספר ישראלים שיצאו לחול לאוניברסיטאות, שבמשרד הבריאות גילו שהן פשוט לא ראויות. יש אוניברסיטאות במדינות שהן לא ב-OECD, חלקן במזרח אירופה, שיצאו מפה אנשים ממשרד הבריאות, וגילו שבאמת רמת הלימודים שם היא פשוט לא כזאת.
והאנשים האלה נפסלים, אז דה פקטו יש הרבה פחות ישראלים עכשיו שחוזרים עם תואר.
חתכו את זה, חתכו את ארמניה, חתכו את מולדובה, מי שיתחיל כבר יסיים ללמוד, אבל מ-2019 כבר אי אפשר להתחיל, מי שיתחיל לא יקבל פה אפשרות לקבל רישיון, ולכן, בקרוב מאוד, בתוך 3 שנים, אחרוני האנשים האלה יגיעו לישראל, ואחרי זה לא יגיעו כל, יותר אנשים, ויווצר פה מחסור ברופאים. אמנם הרפורמה מאוד מבורכת, והתפקיד שלה זה באמת לשמור על רמת הרופאים שנכנסים לישראל, אבל באמת ייווצר פה מחסור, והמחסור הזה גם עשו בדיקה למשרד הבריאות לאן מגיעים רוב הרופאים האלה שמגיעים מהמדינות שנפסלו, הם מגיעים לפריפריה. זה אומר שלא רק שתוך 3 שנים צפוי מחסור גדול ברופאים ורופאות, אלא המחסור הזה יהיה מורגש במיוחד בפריפריה.
אז מדוע לא עושים את הדבר המתבקש והטריוויאלי, כי כל הסיפור הזה עקום הרי מההתחלה ועד הסוף, ופשוט נכון. מגדילים בצורה משמעותית את הפקולטות הנוכחיות, ואולי פותחים עוד 2-3 בתי ספר לרפואה בישראל. יש לזה ביקוש עצום.
עצום, וזו שאלה מיליון הדולר, וועדות על ועדות ישבו על הנושא הזה במשך השנים, והמליצו המלצות, ורוב ההמלצות האלה לא קרו. להפך, אנחנו ראינו התנגדויות של אוניברסיטאות קיימות להקמת, למשל, בית ספר לרפואה באריאל, ותמיד זה, אנחנו רואים התנגדות להגדלת המקומות.
אז אנחנו יכולים לנחש שהרופאים הם גילדה, והם מעוניינים למזהר את מספר ה... מתחרים שלהם ולהסמיך כאן.
לא, אני אומר, לא אמרתי כל הרופאים. הפקולטות לרפואה לא ססות לתחרות, ולא ססות להגדלת מספר סטודנטים, ונוסף לזה יש אבסורד שבישראל גם לומדים סטודנטים זרים לרפואה, שלא נשארים בישראל אחר כך, והם תופסים את אותם שדות קליניים, שזה דבר הבקבוק, זה אותם מקומות להכשרה
אז מצד אחד הפקולטאות האיכותיות שלנו מכשירות זרים שחוזרים אחרי זה לאירופה ולארצות הברית לארצות הברית לעבוד, ומצד שני
לא מקבלים פה סטודנטים.
אחת הטענה היא שאם נבוא בישראל ונכשיר הרבה מאוד רופאים, לצורך העניין יעלה כמה שיעלה, יש לנו צוואר בקבוק מאוד רציני בתחום של ההכשרה הקלינית אחר כך, כי הם צריכים לשבת בבית חולים כמה שנים ולצבור את הניסיון המעשי, ושם יש בעיה עוד יותר גדולה.
נכון, אז זה בעצם התפיסה הרווחת, זאת האמירה הרווחת, ישראל בגלל שיש פה מחסור במיטות ובתקנים, אז גם יש מחסור בשדות קליניים. אנחנו מחר נראה שזה לא נכון, עדיין בישראל יחסית לגודלה, למרות שבאמת יש פה מספר מיטות יחסית קטן, אבל עדיין על כל מיטה בישראל מכשירים פחות סטודנטים מאשר במדינות אחרות במערב, במדינות הכי מפותחות בעולם, כמו אנגליה. פי 2 סטודנטים על כל מיטה באנגליה, בשוודיה, בהולנד. ולכן צריך לעשות פה באופן דחוף מאוד רפורמה שתכלול א' את סגירת, באמת, סגירה של התוכניות של לימודי חו"ל ופיצוי אוניברסיטאות, כי הן בעצם מרוויחות את זה הרבה מאוד כסף ולכן קשה להם לשחרר את זה. ודבר שני, הגדלת סבב הסטודנטים על כל שדה קליני בבתי חולים, ואנחנו קצת נתאר מה הסיבות לכך שבישראל על כל שדה קליני מוכשרים פחות סטודנטים, אבל אין ספק שזה צו השעה. צריך גם להגדיל פה את השדות הקליניים, וגם צריך לעשות כנראה רפורמה מאוד גדולה באיך שישראלים יוצאים לחול, עד כמה המדינה מעורבת, לאן הם הולכים, עד כמה המדינה מסייעת להם אולי, גם זה משהו שצריך לשקול, אולי לסייע, אולי המדינה צריכה לקחת לעצמה שזה יעבור דרכה. היום, למשל, מדינת ישראל לא יודעת בכלל כמה ישראלים לומדים רפואה בחול. היא לא יודעת. יש מדינות שלוקחות בעלות על התהליך הזה, ובעצם הן עושות את המיון של בתי הספר לרפואה. וכל הדבר הזה עובר דרך איזשהו מנגנון כדי להבטיח את האיכות. זה משהו שאין ספק שצריך לשקול פה. אבל קודם כל להגדיל מהותית, להגדיל באמת משמעותית את מספר הסטודנטים שלומדים בישראל, כי אין שום סיבה שישראל תהיה בתחתית ה-OECD ברופאים שמוכשרים על ידי המדינה עצמה.
אז בניגוד אולי לבעיות של הדיור ששמענו מיעל דרל לפני כמה דקות, כאן זה נראה כאילו שיש פתרון, הוא פשוט עולה קצת כסף.
נכון.
אולי אפילו הרבה כסף, אולי כמה מיליארדים לאורך זמן.
דורש שינוי סדרי עולם, היסטוריים, אבל הוא בהחלט בהישג יד. ואני אומרת את זה בביטחון, אחרי עבודות מאוד גדולות שעשו במשרד הבריאות לבדוק את העניין הזה.
יפה, נהדר. את יודעת מה, זה לא כל יום שאנחנו מסיימים שיחה בתחום שלך, למעשה גם בתחומים אחרים, עם תחושה שפתרון קיים, והוא אפילו לא כל כך מסובך, אם יש קצת רצון פוליטי ותקציבי לתעדף את העניין הזה, ותמיד מדברים על החיים לפני הכל, נתניהו ייחס את זה בעיקר לענייני ביטחון, אבל גם בריאות זה החיים לפני הכל, ואם אנחנו נהיה עם מחסור אדיר של רופאים בעוד 3, 4 ו-5 שנים, זה פשוט יעלה בחיים. חיי אדם.
נכון, והרפורמה הזאת בעצם שחסמה את בתי הספר הפחות איכותיים לרפואה, היא אמנם יוצרת בעיה, אבל היא גם יוצרת הזדמנות אמיתית להעלות פה את רמת רפואה, לפתוח פה את המקומות לימוד לסטודנטים, לפתור גם בעיות של המשפחות עצמן, שכאמור ממש קורסות תחת הנטל הזה של לימודים בחול, אבל בעיקר לשדרג פה את רמת הרפואה.
נהדר. סוף סוף איזשהו סיום חצי אופטימי, אולי אפילו אופטימי ויותר. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה שהייתם איתנו, ערכו אותנו והקליטו אותנו יונתן מניאביץ' ודן ברומר. להתראות מחר.